אנחנו בשיחה של הרבי, אנחנו היום בעזרת השם בשעה טובה מסיימים אותה. שיחה ארוכה שמסבירה, כן, לא, אנחנו כבר ממש בסוף. נשאר רק ממש הדובדבן שעל הקצפת, ממש. זו שיחה, כמו שאתם זוכרים, שבה הרבי מסביר את את השייכות של היערה בחצאי ריבוע שבסוף פרק ד', והתוכן של כל פרק ה', איך זה משתלב במהלך הפשוט לכאורה, או במה שהיה מתבקש שיהיה מהלך פשוט לכאורה, שעוסק בעניינים של אחדות השם, שאנחנו היינו מצפים, כפי שמגדיר אדמור הזקן בדף השער, שזה יהיה משהו שיהיה קרוב אליך הדבר מאוד, ושכמו שהוא אומר בהקדמה של שער האיחוד באמונה, שזה יהיה באופן של חנוך לנער. אז אנחנו מצפים שיהיו פה דברים פשוטים, ואכן ישנם דברים עמוקים יותר, שהרבי מציין שבשער האיחוד של אדמור האמצעים מופיעים, ובשער האיחוד של אמונה של אדמור הזקן לא מופיעים, מכיוון שבאמת אדמור הזקן לוקח את המהלך, נקרא לזה המהלך הפשוט, המהלך השווה לכל נפש, ובכל זאת הדברים שהוא מדבר עליהם, אם זה העניינים הקבליים שבחצאי ריבוע שבסוף פרק ד', ואם זה אותם העניינים הנשגבים שנמצאים בפרק ה', שואל הרבי מה השייכות שלהם. אחרי שהרבי גומר לשאול את השאלה, ראינו שהרבי ממש הופך את הקערה על פיה ומוכיח לנו, זה לא צריך להתאמץ הרבה, אבל הוא מוכיח לנו שאנחנו פשוט לא שמנו לב ולא מספיק למדנו לעומק בארבעת הפרקים הראשונים. אדמור הזקן לכאורה כל כך מסתבך ופותח סוגיות כל כך חמורות. הרבי מציין רשימה שלמה של שאלות קשות ביותר. שאלות קשות ביותר שאמורות להתעורר דווקא בגלל ההקפדה של אדמור הזקן. אדמור הזקן לא מוותר לנו. ואם אדמור הזקן רוצה להגיד שהצמצום הוא שלא יקיפשו אותוי, ואם אדמור הזקן רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא מעורב בפועל ממש במייסי הבריא כל הזמן, והמחדש בטובי זה לא איזה משהו שנעשה בשלט רחוק, אלא האותיות של כל נברא הם ממש כלי לחיות אלוקית ששופעת בו בכל רגע, מאור פני השם וכו' וכו', כל העניינים האלה, הקדוש ברוך הוא ממש מעורב בתוך הבריאה. טוב, זה יפה, זה נכון, זה אמת, אבל לאמת יש מחיר, והאמת הזאת גובה מחיר כבד מאוד, והיא מעוררת אצלנו הדברים האלה, דווקא האלה שהאדמור הזה כן עומד עליהם ומתעקש כביכול לברר אותם, מעוררים אצלנו שאלות גדולות מאוד. שאלה המפורסמת, איך בא הריבוי מהאחדות הפשוטה? שאלה על משמעות התורה והמצוות, משמעות העולם בכלל, כיוון שסוף סוף אין עוד מלבדו. ואחרי שנניח שנגיד, אוקיי, בסדר, נניח שהעולם בשבילנו, העולם המציאות, כי אנחנו רואים אותו, כי אנחנו מגושמים, מה יהיה לגבי הצדיקים? ומילא לגבי כל הצדיקים, מה לגבי צדיקים בבחינת משה? אז זה פחות או יותר הרשימה של השאלות שהרבי תרץ עד עכשיו. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא שהוא ממש הטופ שבטופ, העילית שבעילית, שכר הצדיקים בגן עדן, מהו? מה זה נוגע לנו? זו הייתה השאלה המקדמית. כל מה שנכנסנו לסוגיה זה למה באמת אדמור הזקן מדבר על זה, מה זה נוגע. ויסביר לנו מה הקושי, יסביר לנו מה התירוץ, זה המהלך. אז אנחנו כאן, זה בסוף השיחה ממש, בספר שיעורים, בספר התניא, זה נמצא, אחרי שהוא תרץ לנו על העניין של השגת משה, איפה הייתה השגה של משה רבנו, ולמה זה מוכרח להיות כפי שהוא הסביר. טוב, עכשיו אנחנו כאן, אנחנו בעמוד 865, ממש הדף האחרון של השיחה. ואנחנו אוחזים כאן. הפסקה השנייה מראשית העמוד, הוא אומר כך, הגילוי שבגן עדן אינו דומה להתגלות האלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים. שם, אפילו בשעת אירוע האותות והמופתים יכול להיות שלא יתגלה האור האלוקי עצמו. זאת אומרת, כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם על ידי מופתים ועל ידי צדיקים, הפירוש הוא שאם אתה מנסה להבין מה קרה פה, אתה רואה שיש פה שינוי מנהגו של עולם. נכון, הוא הסביר לנו בפרק, בשיחה, שזה לא הפירוש שינוי, זה שינוי במנהגו של עולם, אבל זה לא שינוי במעשה הבריאה. רבי הוכיח לנו בחלק הקודם של השיחה שלמדנו, לפני הקודם, הקודם עסק בנבואת משה, החלק שלפניו עסק בעניין הזה, למה אדמור הזקן משתמש בביטוי אותות ומופתים, צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. למה השיתפים או מידת רחמים זה על ידי צדיקים ואותות ומופתים, ואדמור הזקן מקפיד להוסיף את המילה שבתורה. ראינו שהרבי מסביר שהפירוש שבתורה, שהכל כבר היה כלול, שהרי כיוון שהסתכל באורייתא ובר העלמא, אז כל אותם הניסים, לא רק, לא מבאי אלה שנאמרו בתורה, וזה חז"ל מציינים במפורש, וישב הים לאיתנו, להתנאו, שתנה, התנא הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, זאת אומרת שזה היה מוטבע בטבע הבריאה, כמו שהתורה מספרת לנו, חז"ל יותר נכון, מספרים לנו בפרקי אבות, שישנם 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, ואחד מהם זה פי הבאר ופי האתון, ופי הארץ, כן? כל העניינים האלה דברים מופלאים ביותר, ניסים שקרו הרבה שנים אחרי הבריאה הראשונה, פעם בפעם הראשונה, ועדיין מספרים לנו חז"ל, תדעו לכם, זה היה מוטבע בטבע הבריאה, אלא כל נס שיעשו הצדיק וכל אות ומופת שיחולל איזשהו צדיק עד סוף כל הדורות, אומר הרב, הם מוכרחים לומר שגם זה היה כלול בבריאה, שאם בריאה יברא השם, זה הכל כלול, לכן זה נקרא אותות מופתים שבתורה. אבל עם כל זה שזה נס, האור האלוקי שפה נסתר. אנחנו רואים בנס, מה אנחנו רואים? רואים אור אלוקי? אנחנו רואים את התוצאה של האור האלוקי שמשנה את הטבע של העולם. זה אנחנו רואים. שמתגלה אור אלוקי ופועל על הים, שהים ראה, מה ראה? הים ראה וינוס. אז הים ראה משהו, ראה את הגילוי האלוקי והים ברח. אבל אנחנו, מה אנחנו ראינו? אנחנו ראינו את האור האלוקי? במקרה מסוים, באמת בקריאת ים סוף, אז ראתה שפחה על הים, שלא ראו נביאים, היא ראתה גילוי, כן, שגם נקרא אותו הים העליון, לא רק הים סוף הגשמי, אלא אותו הים, מלכות דאצילות, שהיא נקראת סוף הדקול דרגין דאצילות, הים הזה שהוא סוף של כל המדרגות, גם הוא נקרא. ולכן נפתחו גם השמיים ונקראו כל הרקיעים וגם ראו כאן מה שקורה בעולמות העליונים. אבל פה בתכלס מה שראו זה שהים ברח. שהים נבקע. וכך בכל האותות והמופתים האחרים, או ברובם המכריע, מה שרואים זה את התוצאה של הגילוי של האור האלוקי. אומר על זה הרב, בשעת קריאת ים סוף ראו המצרים רק את פעולת האור, שהים נבקע. אבל הם לא ראו את האור עצמו. נכון, היהודים אמרו, זה כלי וענווהו, הם ראו. אבל בגן עדן נהנים מזיו השכינה. זיו השכינה עצמו, לא כפי שהוא מלובש בזה שהוא פועל שינוי בטבע. זיו השכינה עצמו מתגלה, בא בגילוי בהשגה, ולכן נהנים ממנו. אז אם ככה הוא שואל הרב, לכאורה על פי האמור, כיצד שייך שיהיה בבריאה יצירה עשייה, הרי המדרגות הנמוכות של גן עדן, מדריקות הנמוכות, זה מתחיל כבר מאז שאנחנו יוצאים מעולם העשייה הגשמי. יש, ילכו מהאל אל חיל, יש גם גן עדן במדרגות העליונות. אבל במדרגות האלה, עוד לפני עולם האצילות, איך שייך שיהיה נהנים מזיו השכינה? ועל כך הוא מסביר, האמת שאנחנו, קשה לנו קצת להבין את עומק הקושייה הזאת. כי מה הבעיה בעצם? מה הבעיה שהרב מגדיר שבעולמות בריאה, יצירה, עשייה, אי אפשר יהיה להרגיש את זיו השכינה? מה הבעיה? שכינה על שם ששוכנת ומתלבשת בתחתונים. טוב, אז היא מתלבשת. אז היא באופן של לבוש. אבל כשנמצאים כבר בעולם העשייה הרוחני, אז היא עדיין מלובשת בלבוש של עולם העשייה הרוחני. בעולמות העליונים, בעולם האצילות, אני מבין, יהיו וחיו אחד, יהיו וגרמו אחד, הספירות של עולם האצילות הן כבר לא מסתירות על אלוקות. אבל בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, אכן אתה כל מסתתר, זה לא רק כאן בעולם הזה הגשמי. זה גם בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. ובמידה מסוימת אפילו עולם האצילות, כמו שמוכיח אדמור הזקן בפרק ל"ו וחלק א' של התניא, שאפילו עולם האצילות הוא לא תכלית הבריאה, למה? הועיל, וירידה מאור פניו יתברך. וטבע הטוב להיטיב לברואיו. אז לא ייתכן שתכלית הכוונה בבריאה יהיה לגרום צער למישהו. עולם האצילות, מסכן, ירד ממקום כבודו. הוא כבר לא משיג כמו שהוא השיג קודם. אז להבין מה זה זיו השכינה, אנחנו לא מבינים מה זה זיו השכינה, אבל להבין את העניין, את הרעיון, זיו השכינה הפירוש אלוקות כפי שהיא אינה מלובשת. אז תינח באצילות, נו, אפשר להבין את זה. אמרו לנו שיהיו וחיו אחד ויהיו וגרמו אחד, והכלים שם הם מעין האור, כפי שהרבי הרש"ב מחדש. הרבי הרש"ב הרי מחדש, הרי יש שני אופנים להסביר מה זה יהיו וחיו אחד ויהיו וגרמו אחד. יש האופן הפשוט, כפי שמובא בעץ חיים, שיהיו וחיו זה הולך על המוחין, ויהיו וגרמו זה הולך על חגת. ויש איך שגורס את זה אדמור הזקן בפרק חף באיגרת הקודש. שיהיו וחיו זה הולך על האורות, ויהיו וגרמו זה הולך על הכלים. הרבי הרש"ב בעין בייס מסביר שזה לא הפירוש שאדמור הזקן חלילה חולק על מה שכתוב בכתבי האריזה, אלא שהוא בא להסביר ולגלות לנו עוד עניין, שבמוחין הכלים הם מעין האור, ובמידות המוחין, הכלים הם מעין האור של המידות. כי זה עניינו של עולם האצילות, זה אחד הדברים שלומדים מזה שאומרים שיהיו וחיו אחד ויהיו וגרמו אחד. שבכל מדרגה בעולם האצילות הכלי הוא מעין האור, במילא הכלי לא מסתיר. אבל בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, הכלים הם מסתירים. אז איך אפשר ליהנות מזיו השכינה עדיין ומעצם הגילוי ולא רק מהפעולה שלו? כך הוא מסביר שבגן עדן הוא השגת התפשטות. החיות ואור הנמשך משתי מידות אלו חסד וגבורה, כלומר, שם משיגים את החיות כפי שהיא נמשכת מחסד וגבורה עצמן, וזה השייכות למה שהוא דיבר קודם על נבואת משה, שלא יכול היה להשיג את ההשגה, את ההתפשטות מחסד וגבורה עצמן, אלא רק כפי שהם מתלבשים כל אחד בענף שלו, ענף החסד וענף הגבורה, שם בנצח ועוד היה יכול להיות ההשגה של משה רבנו. אבל להשיג את עצם עצם הגילוי של חסד וגבורה, גם זה משה רבנו לא יכול היה במראה הנבואה, כמובן. ועל זה הוא מסביר שבגן עדן כן אפשר להשיג את העניין הזה. את החיות והאור הנמשך משתי מידות אלו, חסד וגבורה, כלומר שם משיגים את החיות כפי שהיא נמשכת מחסד וגבורה עצמן, שלא על ידי התלבשותן, לא רק בכלים, בכלים זה חייב להיות מלובש, אבל לא על ידי התלבשותן בנצח עוד ויסוד, וזה הפירוש זיו השכינה כפי שהוא בעולמות בריאה יצירה עשייה. טוב, והוא מזון לנפש, טוב, זה כבר דיברנו שזה השגה פנימית ולא לבושים, בסדר. ועדיין קשה, אומר הרבי, ברם עדיין לא מובן, כיוון שבגן עדן זיו השכינה בגילוי, הרי מפת זיו השכינה הייתה המציאות שבגן עדן צריכה להתבטל, ועוד שכשאומרים גן עדן, אז הפירוש השגה, השגה הפירוש אורות בכלים. אז אם הוא אומר שזה גילוי זיו השכינה כמו שהוא, אז זה לא אורות בכלים. אז איך להבין את זה? ומה השייכות לחסד וגבורה? ועל כך הוא מסביר שמתפשטות שתי מידות אלו חסד וגבורה נמתח רק יחולו. ובו סוד חף בית אותיות התורה. שבאותיות התורה מהוות את מציאות הנבראים, שם נקבע האור האלוקי שלמעלה מהצמצום של האותיות. כפי שהוא כבר אמר קודם, שהצמצום של האותיות זה רק כדי להוריד את האור הזה באופן כזה שהוא יוכל להתאפס ולהתלבש בנבראים ולהיות להם נשמה בפנימיותם. אבל כפי שזה במקור, באותיות התורה עצמן, אז שם בוודאי האור האלוקי נמצא כמו שהוא למעלה מהצמצום. הוא מתגלה בצמצום אחרי שהוא עובר ומתלבש דרך האותיות. זה מה שהוא אומר, אבל כפי שהעניין הוא מצד התורה, אז שתי המידות האלה, מצד גילוי החסד והצמצום של הגבורה, הם לא סותרים, כי תורה כלולה משתי המידות, אש דת למו, מימינו אש דת למו, שהתורה כלולה גם מהימין, שזה חסד, וגם מהאש, שזה הגבורה, ולכן יכולים להיות שני העניינים יחד, גם מציאות של גן עדן, וגם מציאות של גילוי זיו השכינה שבו, בלי שיתבטל המציאות של גן עדן, שזה מזכיר לנו, עוד פעם, שגן עדן זה מעין טעימה ממה שיהיה בגאולה האמיתית והשלמה. כשכמה שאלו אחרי השיעור שעבר, למה קוראים עולם הבא? דיברנו על זה שעולם הבא בעצם יש לו שני ביטויים שונים. לפעמים עולם הבא זה עולם שהוא הבא אחרי העולם הזה, הבא בתור זה העולם הבא, ואז קוראים למה שיהיה לעתיד לבוא בתחיית המתים, ואז קוראים לזה עולם התחייה. אבל לפעמים מצאנו שקוראים עולם הבא גם לתחיית המתים, לעולם הנצחי של, שיחיו בו המתים. וזה מה שאומרים שאין, לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. מה הפירוש של לכל יהודי, לכל ישראל יש חלק לעולם הבא? בגן עדן לא לכל אחד יש חלק. יש כאלה שלא יכולים להיכנס לגן עדן, מכל מיני סיבות. שלכל ישראל יש חלק לעולם הבא, זה הולך על עולם התחייה. אז בכל זאת צריך למצוא איזושהי שייכות. אז הנה יש לנו פה הדגמה איך גן עדן, כמו שהוא עולם לנשמות, הוא עולם זמני לנשמות, שאין עניין שתחזורנה עוד פעם לעולם הזה, והן צריכות להמתין באופן של תענוג נפלא ועצום, עד שיחזרו להיות נשמה בגוף בעולם התחייה, אז יש בו מעין, מעין וטעימה, כמו שהיום בשבת אנחנו תואמים יום מעין, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, ככה בגן עדן הם תואמים מעין מה שיהיה בגאולה האמיתית והשלמה. שיהיה פה מצד, יש להם מצד אחד עולם בענייניו של גן עדן, זה לא עולם כמו שאנחנו מכירים, אבל זה בהחלט עולם שיש לו הגדרה ויש בו מגבלות, וכפי שבחלק א' של התניא, כשהוא מסביר, הוא מביא על העניין הזה של הצדיקים, אז הוא אומר שכשרצה רבי חייא לעלות להיכלו של רשב"י, אופס, שמע בת קול, ואמר לא, ואי אפשר, ויש פה הגבלות, זה לא כל כך פשוט, גן עדן זה לא מקום חופשי חופשי. זה לא שכל הדלתות פתוחות, זה כל אחד במקומך יושיבוך, כל אחד יכול לקבל שם בדיוק מה שהוא יכול לקבל ולא יותר. אז מצד אחד גן עדן זה עולם שאכן יש בו מגבלות, ויחד עם זה נהנים מזיו השכינה שזה אלוקות בגילוי, איך זה לא מתבטל כל ההגבלות האלה. אז שוב, יש פה מעין טעימה מהחיבור, כמו שיהיה לעתיד לבוא, יהיה חיבור של סובב וממלא ביחד. אז אותו דבר, ועל דרך זה יש פה מעין טעימה כזאת, מציאות גן עדן מצד אחד וגילוי זיו השכינה שבו, וזה גם מה שהוא אומר לאלן בתניא, כי הרקיע הזה הוא סוד הדעת. אותו הרקיע שנמתח שם בגן עדן, שכולל חסד וגבורה ובו קבועות כ"ב האותיות, אז הוא נקרא סוד הדעת. שדעת היא מוח אחד, הכולל חסד וגבורה ביחד. מצד אחד זה מוח, זה השגה. מצד שני הוא כולל חסד וגבורה, ולכן יש ארבעה בתים בתפילין. יש שניים כנגד חוכמה ובינה, ויש עוד שניים כנגד הדעת, שהדעת כלול מחסד וגבורה. אך עדיין לא מובן. שני עניינים בגן עדן. בגן עדן ישנו עניין לימוד התורה. ולא עניין קיום המצוות, שהרי ברגע שאדם מת, הוא נפטר מן העולם, אז הוא גם נעשה חופשי מן המצוות. אז בגן עדן אין קיום המצוות, אבל שכר על קיום המצוות יש שם. אז מצד אחד עדיין ממשיכים ללמוד שם תורה. איך זה מסתדר עם תורה לא בשמיים? נדבר. אבל לומדים שם תורה, זה העסק שם. יש לנו אפילו עדויות מכמה וכמה מרבותינו נשיאנו שתיארו לנו כל מיני התרחשויות מעניינות מגן עדן. יש את הסיפור שאדמור הזקן סיפר שהמגיד הראה להם איך משה רבנו יושב ולומד תורה עם תינוקות של בית רבן, בפרט כאלה שנפטרו בקיצור ימים ושנים. יש את הסיפור המפורסם מהרבי הרש"ב וחי אלול תוף רייש, מה זה היה? נון א', שסיפר שזה היה יום הולדת של הבעל שם טוב, וכיבדו אותו לדרוש בגן עדן. שבע תורות שאמר מורנו הבעל שם טוב בגן עדן, מה שמובא בלוח היום יום. וכיוון שהרבי הרש"ב זכה, מסר את נפשו על עניין החסידות בערב שבת, אז אביו רבי הרש"ב, המהר"ש, פעל שיתנו לו את השכר מיד. ומה יהיה השכר? לבלות בגן עדן את כל השבת הזאת. וזה היה בחי אלול ובשמחת תורה שאחרי זה הוא ואז בשמחת תורה שאחרי זה, אחרי שכבר כולם שתו הרבה, אז הוא סיפר את הסיפור וסיפר את התורות וסיפר את כל מה שהוא ראה שם. כמובן שהיחיד שלא שתה מספיק וזכר בדיוק את כל הסיפורים של הסיפור זה היה הרבי הקודם, שבעצמו סיפר את זה גם כן בהתוועדות של שמחת תורה אחרי שכמעט כולם היו באותו מצב, רק הרב רשם את בזיכרונו את הסיפור, ואחר כך רשם אותו גם וסיפר אותו ואמר על זה, אמר את זה בשיחה. אבל לפועל, אז אנחנו רואים שבישיבה, יש מושג כזה שנקרא ישיבה של מעלה, אנחנו רואים שמכבדים שם הנשמות להגיד דברי תורה, ומזמינים נשמות אחרות לשמוע את הדברי תורה האלה. יש שם פלפול שלם על זה ששתי התורות הראשונות מתוך החמש, מתוך השבע, שתי התורות הראשונות שמעו את זה בהקל, גם אנשים, ואת החמש האחרות לא שמעו אנשים. אז רואים שיש, מצד אחד יש שם תורה, מצד שני יש שם מגבלות, לא כל דבר שמלמדים בישיבה של מעלה, כל אחד יכול ללמוד, יש שם היכלות שונים. אז מצד אחד יש שם עדיין לומדים תורה, זה כבר לא באופן של מצווה, מוכרחים לומר, נכון? כי זה היום לעשות העם ולמחר לקבל שכרם. וכבר מתחיל, אין שם מצוות, אבל כבר יש שם את ההתחלה של השכר על הקיום של המצוות. אומר הרבי, יש פה שאלה. כיצד אפשר להיות בגן עדן השכר על קיום המצוות? בפרט שאנחנו הרי יודעים שיפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כל התענוג של גן עדן באמת לא מספיק להיות שכר על מצווה. כי מצווה זה עניין אינסופי. ולכן השכר בשלמות שלו יהיה דווקא בעולם התחייה. אבל זה ודאי טעימה מהשכר. זה ודאי שנהנים מזיו תורתן ועבודתן, זה ברור. זה התענוג של גן עדן. שנהנים מזיו תורתן, כל מצווה שעשו בעולם הזה, וכל תורה שלמדו בעולם הזה, והיום אנחנו לומדים תורה ומקיימים מצוות במידה רבה של קבלת עול, כי מצוות לאו לנאה ניתנו, אבל שם מרגישים את החיות האלוקית, את הזיו של הקדושה שיש בזה, שזה תענוג נפלא. ובכל זאת הרבי רוצה לדייק, כפי שוודאי זוכרים מפרק ה' בתניא, שמסביר על ההבדל שיש בין תורה ומצוות, שתורה זה מזון לנפש, והיא מתאחדת עם הנפש לגמרי, שההשכלה מוקפת על ידי השכל ומקיפה אותו, ואין ייחוד כזה ואין דוגמתו בעולם כלל, מה שאין כן מצוות, ממצוות נעשים לבושים לנפש. אז על יסוד זה הרב רוצה לחדד קצת את ההבנה. הוא אומר ככה, מתעוררת הרי הקושייה, כיצד אפשר להיות בגן עדן השכר על קיום המצוות? בשלם התורה, טוב, תורה אפשר. למה תורה אפשר? כי תורה היא כלולה מחסד וגבורה ביחד. ואמרנו שזה מה שקורה בגן עדן, שהרקיע בגן עדן ששם שוחקים את המן, שזה המזון לצדיקים, אז זה אותו הרקיע הזה, מוח הסוד הדעת, והוא כולל חסד וגבורה, אז אנחנו מבינים שממנו יכול להיות אותו התענוג, אותו המזון לנשמות. אבל במצוות שהן בהתחלקות, אז איך זה שייך? מה הקשר בין אותו הרקיע לתענוג, לשכר על המצוות? הוא מזכיר לנו את ההבדל שתורה נמשלה לדם ומצוות לאיברים. שההבדל בין דם לאיברים הוא שהדם מהלך בכל איברי הגוף, אפילו האיברים מחולקים זה מזה לכל איבר עניינו הוא. וכיוון שמצד המצוות חסד וגבורה הן שתי מידות נפרדות, שלא כמו בתורה שמימינו אש דת, אש דת הפירוש זה דבר אחד, מתכללים לעניין אחד, אז מצד המצוות חסד וגבורה הם שתי מידות נפרדות, ומצד התורה זה דבר אחד, זה מתאחד. אז איך זה מסתדר שתהיה המציאות של גן עדן ועניינו שזה בא מצד חסד וגבורה ביחד, ויחד עם זה גם יהיה שכר על המצוות, שהשכר על המצוות צריך להיות לכל מצווה לחוד לפי עניינה, פעם חסד פעם גבורה, וחסד וגבורה כידוע מידות הופכיות. ועל כך הוא אומר שהמצוות הן לבושים, כיוון שהמצוות שייכות באופן כללי לכל אותן כל החילוקים שיש במצוות, נגיד כך, הם באים מאותן שתי מידות יסודיות של חסד וגבורה. אז כיוון שהמצוות הן חסד וגבורה, שזה שתי מידות נפרדות, לא יכול אכן אור המצוות להאיר בפנימיות, שכן אם היה אור מאיר בפנימיות, אז הייתה המציאות מתבטלת, כמו שכבר הסברנו כמה פעמים. ולכן שכר המצוות בגן עדן הוא רק באופן של לבושים. השכר על לימוד התורה הוא בא שם באופן של מזון לנפש. והשכר מעל המצוות הוא רק באופן של לבושים, שהאור שנמשך על ידי המצווה הוא לבוש בלבד המגן ומסייע. למה צריך לבוש שיהיה מגן ומסייע כשנמצאים בגן עדן? מלא בעולם הזה הלבושים הם מגינים ומסייעים, הם מגינים מהחום ומהקור, הם מסייעים לאדם שלא להישרט ולא להיפצע, וגם לבושים במובן המורחב קצת יותר, הנפש לא יכולה להזיז יד. אז היא צריכה את כוח התנועה שילביש את הנפש. הנפש לא יכולה לדבר מצד עצמה, למרות שהנפש היא נפש המשכלת ונפש המדברת ורוח ממללה, אבל בפועל לדבר בדיבור כזה שנשמע בעולם הזה הגשמי, היא צריכה פה ולשון וחך וגרון, חמשת מוצות הפה, אחרת זה לא יעבוד. וכך לגבי כל המצוות, הנפש זקוקה ללבושים, שבעצם מי שמספק את הלבושים האלה לנפש זה הגוף, זה לבושים כלפי מטה לצורך ההתעסקות בענייני העולם. כך גם הלבושים של הנשמה בגן עדן הם לבושים, אבל לבושים כלפי מעלה. זאת אומרת, לבוש כזה שמאפשר, כמו שאנחנו יודעים שעכשיו יש מציאות שנקראת, הוא הזכיר את זה בתניה, שמש הוא מגן השם אלוקים, ששם אלוקים הוא עניין של מגן ונרתק, שמלביש את השמש, שיוכלו לקבל את האור שלה. כך גם, ועכשיו לגבי מה שיהיה בגאולה העתידה, שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, ואז מה יהיה? לא נשרף. אנחנו, אני מקווה שלא. כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל שכרם. מה זה הכוח הזה? הכוח הזה בא מאותם הלבושים של המצוות שהם מסייעים ביד הנשמה לקבל הערה כזאת שמצד העניין הייתה יכולה לפעול עליה ביטול. אז זה המצוות שהן לבושים, שהאור שנמשך על ידי המצווה הוא לבוש בלבד, אבל להפנים את הלבוש הזה אי אפשר שם עדיין. זה לא מה שיהיה בגאולה העתידה, אבל בגן עדן את ההערה הזאת שישנה בלבושים אי אפשר לקבל. קצת אולי מזכיר את מה שאומר אדמור הזקן בליקוטי תורה, בדרוש של להבין הטעם שעושה משתה ושמחה בחנוכת הבית. לכאורה, מה השאלה הזאת בכלל? להבין הטעם שעושים משתה ושמחה בחנוכת הבית? פשיטה. אומר אדמור הזקן, לא זו השאלה. בעצם יש אור, יש אור פנימי, כמו מזון, ויש מקיף הקרוב, כמו לבושים. אז אנחנו יודעים שאין שמחה אלא בבשר ויין, זה מזון. ונשים במה מסמכן, בתכשיטים ובלבושים. אז זה לבוש הקרוב, זה מקיף הקרוב, אבל מקיף הרחוק כמו בית, באמת מצד העניין הוא לא מתלבש בפנימיות, ולכן הוא לא יכול לגרום שמחה. אז ככה עוד אומר אדמר זקן, צריך לשאול אחרת את השאלה. לא למה לא שמחים, פשיטה למה לא שמחים, אבל למה עושים? השמחה בחנוכת הבית היא שמחה מאוסה, שעושים אותה. היא לא שמחה ספונטנית, היא שמחה שבאה על ידי עבודה. והתירוץ הוא שעל ידי שאדם יהיה בשמחה, אז הוא יוצא מהמגבלות שלו, ועל ידי זה הוא נעשה כלי לקבל את האור המקיף של המקיף הרחוק. אז יש לנו סוג של עבודה שאנחנו עושים, סוג של עבודה כדי לזכות לקבל הערה שהיא שלא בערך אלינו. אז זה כאן שייך לעשות את זה. אבל בגן עדן אין להם את האפשרות הזאת לשבת, לעשות התוועדויות, להוסיף בשמחה כדי לקבל עוד הערות שלו, ששם זה לפי הסדר. וכבר נגמרה העבודה, מקבלים מה שאפשר לקבל. אז הלבושים האלה, האור הזה שנמשך על ידי המצוות, נעשה ממנו רק לבוש, אבל הוא לא נמשך בפנימיות. תורה, כיוון שבה כלולות חסד וגבורה ביחד, היא אכן מזון הנשמות בגן עדן, היא באה בפנימיות, היא מתלבשת בפנימיות, אף על פי כן אין המציאות מתבטלת. מה שאין כמצוות הם רק לבושים, כי האור שיש בהם בעצם יש בו מעלה, שאם זה היה מתגלה, היה פועל ביטול. פה יש קטע קצת קשה להבנה, אבל ננסה ביחד להבין אותו. הרב אומר, אם הביאור האמור בכללותו נכון, זה מזכיר את הסיפור שהרב הרשב שלח פעם את הרב הקודם לאיזושהי שליחות. ובמהלך השליחות הוא ביקר בכל מיני מקומות וגם חזר שם חסידות. כשהוא חזר מהשליחות ונתן דוח לאבא, לרב הרשב, אז הרב הרשב גם ביקש שהוא יחזור לפניו את המאמר שהוא אמר שם. וכשהוא סיים לחזור את המאמר, הרבי שאל אותו, אתה אבל שינית, כשאני אמרתי את המאמר, אז עניין מסוים, אני אמרתי אותו בדרך אפשר. ואתה אמרת אותו בפשיטות. שכחת שאני אמרתי את זה בדרך אפשר. אז הרבי הקודם אמר לו, שאבא, מה שאצלך זה בדרך אפשר, אצלנו זה ודאי. אז צריך להרגיל את עצמנו גם כאן. הרבי אומר, הרבי אמר פה איזה חידושים מאוד גדולים בשיחה הזאת, כמו שבטח שמתם לב. אז הרבי אומר את זה, אם נכון הפירוש הזה שאמרתי, אז צריך להבין איך לקרוא את זה. אם הביאור האמור בכללותו נכון, יש לפשוט על פי זה ספק שהוא ספק צדדי. כבר דיברנו על העניין הזה, איפה הסיום של החצאי ריבוע? בסוף פרק ד' יש קטע שמתחיל בחצי ריבוע, סוגריים מרובעות מה שנקרא, ולא מסתיים. אפילו בדפוס הראשון חסר החצי ריבוע שמסיים את הקטע המוסגר. ועל פי הקושייה שבתחילת כל הנעל, מה שהרב הביא בתחילת השיחה, וגם הביאור, כל מה שהרב הסביר בשיחה הזאת, בסוף פרק ה', בסיום התירוצים על הקושיות של שיטת אדמור הזקן, על שיטת אדמור הזקן באופן הייחוד, זה התחיל בתחילת המוסגר בסוף פרק ד', ועל פי זה מובן בפשטות איך באה הטעות שישמיתו הסוף. כי ראה הבוחר הזה צר שני חצאי ריבוע בסוף פרק ה', ואמר שבוודאי אחד מהם מיותר, ולא שם לב לחפש בפרק שלפני זה. זאת אומרת, החצאי ריבוע מסתיימים בסוף פרק ה'. ואם היינו מוצאים אותם שם, אולי היה עוזר לנו להבין. אבל כיוון שהבוחר הזה צריך כבר בדפוס הראשון השמיט את זה, כי הוא ראה שם שני חצאי ריבוע והוא לא הבין מה זה עושה, הוא חיפש לאורך הפרק איפה יש סוגריים שעדיין לא נסגרו ולא מצא, אז הוא השמיט את זה. אבל האמת שזה בא לסגור את החצי ריבוע שנפתח בסוף פרק ד'. וקל לאובין. יישר כוח, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המושיח לעילום ועד.